שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של אינטרוספקציה. אני עמית שיזיק לצידי ענבר לורבר, ואנחנו כאן בשביל להנגיש את המחקר האקדמי בגובה העיניים, ולעזור להבין מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו על החיים של כולנו. כדי לעמוד במשימה הזאת אנחנו נערך את החוקרים והחוקרות הטובים והטובות ביותר שלנו, לשיחה בהירה ופשוטה ככל האפשר, בלי נדע. אז יאללה פתח ומתחילים.
בשיר של אריק איינשטיין ויצחק קלפטר שביר, ישנה שורה שהולכת כך. נושר כמו עלה למשב רוח קלה, בקיצור שביר, מתפורר בקלות.
איזה פיוטי.
ממש. יכול להיות שבאמת זמזמתם איתנו את זה בראש, את המנגינה, אבל נתרכז רגע במילים של השיר. השורות האלה בעצם מציגות מישהו שלא מצליח לעמוד באיזשהו אתגר חיצוני קטן ככל שיהיה, ממש כמו משב רוח קלה כזה. ולעומת זאת לא כולם נשברים למשב רוח קלה, ולא כולם מגיבים לסטרס בצורה זהה, אבל למה זה קורה? והאם בכלל כמו לקורונה זה משהו שאפשר לפתח לו נוגדנים? אז איזה מזל שיש לנו פה את דוקטור רועי אדמון, שהוא מרצה בכיר בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה, וראש המעבדה לחקר סטרס ופסיכופתולוגיה. צדקתי?
אמרת את זה נכון.
אהלן, יש. זהו, נשמח
להיות איתכם.
אנחנו שמחים שאתה איתנו, ושמחים שאולי תעזור לנו לשפוך אור על התופעה, כמה שאנחנו יכולים, בלי נדר, כמו שאמרנו. וזהו, המחקר באמת במעבדה שלך התבצע בעזרת איזה שהם שילוב של מדדים התנהגותיים, שאנחנו תכף גם נדבר על זה, התנהגותיים, פסיכולוגיים, פיזיולוגיים, הורמונליים, מוחיים. אז אנחנו ממש נדבר כזה על המון המון אספקטים, וכל מיני תגובות של זה לסטרס. רגע לפני שנצלול לתוך כל התירוף הזה, נשמח כזה שתספר לנו קצת על עצמך.
ודאי, בשמחה. רועי אדמון, אני כבר שנה רביעית פה בבית ספר למדעי הפסיכולוגיה. הייתי בעצם בשנתיים הראשונות בחוג למדעי הפסיכולוגיה, ואחרי שנתיים שינינו את זה לבית הספר למדעי הפסיכולוגיה, אז אני 4 שנים פה באוניברסיטה. את התואר הראשון שלי עשיתי בביולוגיה, תכף אני אספר לכם את כל מה שלמדתי, ותראו שפסיכולוגיה לא למדתי מעולם, כאילו לא קורס אחד, ממש זו זה. כשעשיתי תואר ראשון בביולוגיה בירושלים, באוניברסיטה העברית, המוח מאוד מאוד הקסים אותי. הרגשתי, ואני עד היום מרגיש שזה פלא הכי גדול בעולם, המוח האנושי, על כל המסתורים שלו והמורכבות האינסופית שלו, הוא מאוד מאוד משך אותי להכיר אותו ולהבין אותו. אחרי זה עשיתי בעצם מסלול ישיר לדוקטורט בבית הספר למדעי הרפואה בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב. התמקדתי בהדמיה מוחית, הדמיה מוחית תפקודית, שם נכנסתי לעולם גם של הסטרס. אני אגיד שבעצם אחד הנושאים שהכי מעניינים אותי הוא הנושא של שונות בין אנשים. איך זה שאנחנו כל כך שונים אחד מהשני, כל כך נבדלים אחד מהשני, בתפיסה שלנו, בגישה שלנו, ברגשות שלנו, במחשבות שלנו, ולפחות כמו שאני רואה את זה, המוח הוא הסיבה לשונות הזאת. אם אני עכשיו אלך ויעשה ניתוח, השתלת איברים וישתיל לו בי כבד של מישהו אחר, או כליות, או רשתית, או מה שזה לא יהיה, אני אשאר אותו בן אדם. אני לא אפוך להיות הבן אדם שממנו קיבלתי את האיבר, ולעומת זאת המוח הוא באמת עוד ככה, אני מבין את זה. מה שמייחד אותנו, הוא הופך אותנו לכל כך שונים. והשילוב של סטרס הוא במיוחד רלוונטי בהקשר הזה, כי אני מבין את הסטרס כמו איזושהי חוויה, שהיא חוויה משותפת, שאנחנו מאוד מאוד נבדלים באופן שבו אנחנו מגיבים, וכמו שענבר אמר, תכף אולי נרחיב בזה, אבל רק שאני אבהיר את הנקודה, תחשבו על אנשים שיושבים באוטובוס, 30 אנשים שיושבים באוטובוס, והאוטובוס עושה תאונה, חס וחלילה, מתהפך, כולם חוו את אותה, אף אחד לא נפצע. בתוך הפשטות של הדוגמה, כולם חוו את אותה חוויה, עדיין ברמה הסובייקטיבית, ברמה החווייתית, ברמה של אולי ההשלכות ארוכות טווח, יש שונות מאוד מאוד גדולה בין אותם 30 אנשים שישבו באוטובוס. אז מבחינתי הסטרס הוא בעצם איזשהו מקור חיצוני, משותף, שאפשר להסתכל על הפריזמה של שונות באופן שבו אנשים שונים מגיבים לאותה חוויה. אחרי הדוקטורט נסעתי לבוסטון, עשיתי פוסט דוקטורט בהרווארד, שם נכנסתי לעולם של דיכאון, גם כיוון שמאוד מאוד עניין אותי ומשך אותי, ואם תרצו אפשר גם לדבר על זה, מנגנונים מוחיים של דיכאון, מה בעצם קורה במוח במהלך טיפול מדיכאון, מה זה אומר שיפור, החלמה, עד כמה שאפשר מדיכאון, וגם כמובן האינטראקציה המאוד מאוד חזקה בין סטרס לבין דיכאון, או סטרס ומצב רוח שיכול להוביל לדיכאון.
זה משהו שהוא לא לגמרי נפרד, זאת אומרת יש ביניהם איזשהו.
כן, ודאי, יש קשר דו-כיווני. חוויות סטרס יכולות להגדיל את הסבירות להתפתחות של דיכאון, ומצד שני, אנשים שהם ממצב רוח נמוך, מצב רוח שלילי ואו בדיכאון, יכולים לחוות חוויות כהרבה יותר משמעותיות, הרבה יותר סטרסוגניות, אז הקשר הזה דו-כיווני, ככל שאתה במצב רוח פחות טוב, אז כמות הסטרס הנדרשת כדי לקבל הפתעה של דיכאון היא קטנה יותר, זאת אומרת, אתה הופך להיות רגיש יותר.
אסף רעות כביכול שלנו. בדיוק. סטרס מופעל בצורה יותר קלה.
נכון, נכון.
איפה זה פוגש אותנו בחיים יומיומיים? אתה אומר, אנחנו פוגשים סטרס ואפשר לנצל גם את המצב הזה.
אני לא בישראל. פוגש אותנו בכביש בכל רגע נתון. ישראל זה מעבדת סטרס נהדרת. יש גם ציניות רגע בצד. יש המון חוקרים מאוד מאוד טובים שעושים מחקרים מאוד מאוד מעניינים ומאוד מיוחדים על סטרס בישראל. כי באמת יש פה כמה תנאים שאובייקטיבית, מחקרית, מאפשרים...
לחימה הכוונה?
לחימה זו דוגמה נהדרת. זה באמת לא רק שהרבה מאוד מהאנשים בישראל הולכים לצבא, גם באופן יחסית ייחודי לישראל כולם הולכים לצבא. זאת אומרת, זה לא בדרך כלל מי שמגיע, זה לאו דווקא האנשים שבחרו להיות לצבא. אז זו דוגמה אחת. כשאני למדתי תואר ראשון בירושלים, לפני הרבה שנים, לעלות על אוטובוס בירושלים היה חוויה מאוד מאוד מלחיצה. אפילו לא צריך ללכת למקום של צבא.
גם לא חייבים ללכת לצבא, ההורים גם עוברים חוויה ברגע שהילד הולך לצבא,
נכון.
אפשר לבוא גם סטרס באופן משני,
נכון, זאת אומרת נכון, באופן נכון. עקיב. בהחלט, בהחלט, ויש עבודות יפות מאוד, למשל, אנשים שגרים בעוטף עזה, סטרס כרוני לעומת סטרס אקוטי, מה ההבדלים בין המקומות האלה, אנשים שגדלים לתוך איזשהו סטרס יומיומי שבכל רגע יכולה להיות אזעקה,
זה אולי המצב הקיצוני, אבל סטרס פוגש אותנו בדוגמה הקטנה יותר. נראה לי התחלנו מאורז שנשרף על הגז, שיכול קצת להוציא אותנו מהאיזון, אבל זה יכול להיות כתוצאה מהשגרת חיים המאוד עמוסה או תובנית שאנחנו מסגלים לעצמנו.
אז סטרס בעיקרון, per definition, בהגדרה שלו, זה בעצם כל גורם פנימי או חיצוני שמאיים על הומואוסטזיס. אנחנו השאיפה הטבעית שלנו בעלי החיים, להיות באיזשהו הומואוסטזיס שהכל... יציבות, לשאוף ליציבות, גם מבחינה ביולוגית הגוף וגם מבחינה מחשבתית ותפיסתית ורגשית, וכל אירוע, בין אם זה אירוע פנימי או חיצוני שמאיים על היציבות הזאת, הוא אירוע שנכנס לקטגוריה של סטרס. עכשיו יש פה בעצם משחק בין שני כוחות מנוגדים, וזה מתקשר אולי נבר לשאלה של מה זה רגישות לסטרס, שמצד אחד מהו האירוע, וכמה שהאירוע הוא יהיה עוצמתי יותר, הסיכוי שהוא יתפס כסטרסוגני הוא גדול יותר, ולכן שנשרף לך אורז על הגז זה אולי יכול להיות סטרסוגני לאנשים מסוימים, ובוודאי שכשיורים עליך טיל זה יותר סטרסוגני לרוב האנשים, כן? וכל המנעד של הספקטרום של האירועים שבאמצע, ומצד שני, האדם, היכולות שלך, כמה אתה מרגיש שהאירוע הזה הוא מאיים על היציבות שלך. זאת אומרת, אם אתה אדם שהוא עמיד, שהוא רזיליאן, ברמה מסוימת, אז יכול להיות שהאורז נשרף, אבל זה לא מאיים על היציבות שלך. יש לך איזשהם כוחות פנימיים, איזשהם יכולות, ולכן האירוע הזה הוא לא סטרסוגני עבורך. אם אתה איזשהו יצור על כלשהו, אז יכול להיות שגם השתתפות בקרב היא פחות מאיימת עליך, אתה לא מרגיש שזה פוגע לך ביציבות, ולכן גם זה לא סטרסוגני עבורך. זאת אומרת, מצד אחד, כמה שהאירוע יהיה משמעותי יותר, הסיכוי שלו להיות סטרסוגני גדול יותר. מצד שני, כמה שאתה כאדם תופס את המשאבים שלך ואת היכולות שלך להתמודד, טוב יותר, זה מקטין את הסיכון שהאירוע הזה ייחווה כאירוע סטרס. ופה בעצם נכנסת השונות בין אנשים.
איך זה בעצם מתבטא, הסטרס הזה? אנחנו אומרים הרבה סטרס, ואז נתנו כל מיני דוגמאות גם של נסיעה בכביש בישראל שהיא בעצמה ממש מלחיצה. אגב, מעניין אותי לחשוב האם גם זאת סיבה שבגלל החוקרים מגיעים לישראל, האם יודעים שזה מה שהם עומדים לקבל פה? כאילו, כי אנחנו מדברים על, דיברנו על דברים גדולים, כמו מלחמות עזה, צבא, עניינים כאלה, אבל השאלה אם יש עוד גורמים בישראל שהם מייחדים אותנו מבחינת סטרס? לפני שאני אמשיך להמשך השאלה.
אם יש עוד גורמים שמייחדים אותנו מבחינת סטרס.
או שזאת הסיבה שהחוקרים נמשכים
לפה. אני חושב שזאת הסיבה, לא יודע אם החוקרים, תראי, חוקרים ישראלים הם חוקרים שמובילים בהרבה תחומים, לא רק בתחום הסטרס. אני חושב שבתחום הסטרס יש פה איזושהי מעבדה אנושית מסוימת שמאפשרת גישה לאוכלוסיות יעד יחסית ייחודיות, יחסית בקלות מסוימת, גם מהגודל הגיאוגרפי של המדינה, שמאפשר לנו באמת לעשות, למשל, עבודות בחיילים, בלי להטיס אותם מאפגניסטן, לטובת המחקר, יודעת, טיסות מאוד מאוד רחוקות. אז אני חושב שבאמת יש פה פשוט אוכלוסיות יחסית קרובות ומאוד מאוד מגוונות, שנחשפות לסוגים שונים של סטרס, מה שמאפשר באמת כאוכלוסיית יעד למחקר להגיע למקומות האלה, אבל אני בטוח שגם בהרבה מאוד תחומים אחרים, חוקרים ישראלים מובילים.
אז מה שהתחלתי להגיד בתחילת השאלה זה שבאמת דיברנו על כל הדוגמאות האלה של סטרס, גם של צבא וגם של נסיעה בכביש, וגם יכול להיות שאורז הוא איזושהי חוויה, כי אורז שנשרף זה איזו חוויה שיכולה ליצור אצלנו סטרס. והשאלה היא מה זה בכלל הסטרס הזה? אנחנו מדברים על המילה הזאת, מזכירים אותה כל כך הרבה מתחילת הפרק, אבל איך זה בכלל מתבטא?
זאת שאלה טובה. אז קודם כל כמובן אני אגיד את האובייס, שזה ברוב המקרים מתבטא בחוויה סובייקטיבית שלילית. איזשהו רגש שלילי כלשהו שנלווה לזה, שהוא יכול להיות קצר מועד בזמן החוויה עצמה, והוא יכול גם להימשך לאורך זמן, וגם תלוי בעוצמת החוויה. זה לא בהכרח דבר רע, כן? יש הרבה יתרונות בסטרס, וגם התגובה לסטרס, גם ברמה הסובייקטיבית, וגם ברמה הגופנית, שאנחנו תכף נדבר עליה, וגם אם תרצו, הפיזיולוגית והמוחית וכן הלאה, בסופו של דבר היא תגובה חיובית, היא אדפטיבית. אנחנו חיים בסביבה שהיא סביבה לא יציבה, וכל הזמן קוראים בדברים, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים להתאים את עצמנו, ולהתמודד, to be adapted, כן? להתאים ולהשתנות ולהסתגל, זאת המילה שחיפשתי, להסתגל לשינויים האלה ולאירועים האלה שהסביבה מפילה על עצמנו, והתגובה לסטרס, גם הסובייקטיבית וגם הפיזיולוגית, היא במקור שלה, בבסיס שלה, תגובה טובה וחשובה עבורנו, וטוב שיש לנו אותה. צריך קודם כל להבהיר את זה. המקומות שבהם אנחנו בעיקר מתמקדים בהם, והמקומות שבהם זה ברור אולי שהתגובה היא לא תקינה, זה המקומות שבהם הסטרס הזה מוביל להתפתחות של פסיכופתולוגיה. וזה בעצם, שוב, המעבדה שאני מוביל, חוקרת את הקשר בין סטרס לבין פסיכופתולוגיה. כל עוד אנחנו נשארים ברמה הזאת של אנשים שמרגישים קצת מתוסכלים מזה שנשרף להם האורז, א', זה ככל הנראה מנגנון חשוב וטוב שקיים, וב', זה קצת פחות משמעותי, מבחינת ההשלכות ארוכות הטווח של זה על איכות החיים שלנו. המקומות שבהם חוויית הסטרס לא מעובדת כמו שצריך ונמשכת לאורך זמן, ואנשים לא מצליחים לחזור חזרה לאותו בן אדם שהם היו לפני האירוע הזה, אלה הם המקומות שבמיוחד מעניינים אותנו להבין מהם המנגנונים שמתווכים את זה, מה גורם לחלק מהאנשים לחוות את זה, לעומת אנשים אחרים, ואיך אולי אפשר לסייע לאנשים כן להתמודד בצורה יותר טובה עם הסטרס, או על ידי מניעה, או על ידי טיפול, ובעצם למנוע את אותם מהשלכות שליליות ארוכות טווח, שיכולות להתפתח בעקבות החוויה הזאת. עיקר העבודה היא באמת סביב אותו סטרס מספיק משמעותי, או חוויה שהיא מספיק משמעותית, כדי שהיא תוכל לגרום להתפתחות של פסיכופתולוגיה. אז אורז שנשרף זה חוויה שהיא ברוב המקרים לא תהיה מספיק משמעותית כדי לגרום לדבר כזה לקרות.
מה זה סטרס שהוא ברמה קצת יותר גבוהה, ואולי השאלה שנדבר איתה היא איך הוא מתבטא בפועל, מה עובר על הבן אדם, מה עובר על אותו בן אדם שמרגיש את הסטרס. מעבר לזה שזו תגובה, כמו שאת אומר, שאנחנו צריכים שהיא תהיה אצלנו, והיא אדפטיבית במובן שאנחנו צריכים להסתגל אליה.
נכון. אז כמובן שאולי ההפרעה, הפסיכופתולוגיה הראשונה שקופצת לנו, לראש לפחות לי, אני מתארת מי שגם לכם, ואולי גם ל... מאזינים, זה PTSD, או התרגום של ההפרעה הזאת בעברית.
דחק, נכון?
דחק, בטר חבלתי.
בטר חבלתי.
כן, אכן, אכן. זה יהיה פעם ראשונה ואחרונה שתשמעו את המונח הזה.
בטר זה הפוסט, נכון.
סטרס בתרגום זה דחק, ולא לחץ, כאילו גם... במובן שאנחנו מדברים על המילה סטרס, יותר נכון לדבר על זה כדחק. זה האירוע בסדר גודל שיכול לקבל הבחנה של PTSD, הוא אירוע שבו האדם חווה איזשהו סכנה לשלמות, לפגיעה בפיזית, בשלמות שלו או, שהוא, או של מישהו שנמצא בסביבתו. זאת אומרת, זה אירוע שהוא עם סכנה ממש, או ל...
נרדת אקספיריינס.
לא חייב להיות, יכול להיות רק פציעה, אבל איזשהו איום על האינטגריטי, על השלמות שלי, או אפילו של מישהו שהוא נמצא בקרבתי. זאת אומרת, זה לא חייב להיות משהו שאני חווה בקוף ראשון. גם זה, אז אם אנחנו רגע מסתכלים על זה, אז האירועים האלה קורים כל הזמן. כן, כל תאונת דרכים עומדת באירוע הזה, וכל נפילה כמעט פחות או יותר, של שוב, שלא נדבר על מלחמה וכן הלאה וכן הלאה. אונס כמובן זה אולי האירוע עם השיעורי פסיכופתולוגיה הגבוהים ביותר. אפשר גם על זה לדבר, למה אירועים שונים יש להם הסתברות להתפתחות של פסיכופתולוגיה גבוהה יותר או פחות. אבל עדיין מה שברור הוא שחלק גדול, חלק מהאנשים, חלק אפילו גדול מהאנשים, עובר אירוע שכזה, וכולנו לצערי נתקלים באירועים כאלה מתי שהוא במהלך החיים שלנו, ואנחנו מסוגלים להתמודד איתו. והכוונה בלהתמודד זה שבהחלט יכול להיות מצב, אפילו אולי ברוב המקרים הוא המצב, שבימים הראשונים לאחר אירוע משמעותי שכזה, אנחנו עדיין קצת באיזושהי רמת עוררות מסוימת. בכל זאת זה אירוע משמעותי, כן? בוא נדמיין את עצמנו רגע במצב שבו אנחנו אפילו עומדים במגרש חנייה, ורחם נכנס בנו מאחורה. זה כל מה שקרה. לא נפצענו, לא נגרם נזק מי יודע, אולי קצת הפגוש, עדיין זה אירוע קצת מבהיל, ובהחלט יכול להיות מצב, ואפילו אולי זה המצב השכיח ביותר, ואולי אפילו יש לזה גם יתרונות מסוימים, שיום, יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה, שבוע אחרי האירוע הזה, אנחנו עדיין קצת מעורערים, אמרת שבור, שביר, עדיין קצת סדוקים או חושבים על זה, מתעוררים בלילה, אולי קצת חוששים לחזור לנהוג באוטו, אולי
דברים מקפיצים אותנו למשל.
דברים מקפיצים אותנו, אולי אנחנו לא כל כך רוצים להגיע למקום שבו זה קרה בדיוק. זה דבר מאוד מאוד שכיח, ואפילו יש תיאוריות שחושבות שאולי זה דבר נכון, כי זה חלק מהעיבוד בעין של החוויה, ואנשים שמראים אדישות מוחלטת לחוויה הזאת, זה בא מהכיוון של דיסוציאציה, ואולי זה דווקא לא כל כך מנגנון להתמודד ותקין.
דיסוציאציה זאת, זה ניתוק של עצמנו מהחוויה הזאת?
ניתוק של הרגש מהחוויה הזאת, כן. כי יכול חוסר נכונות להביע או לחוות איזשהו רגש ביחס לחוויה הזאת. וזה דווקא המנגנון שיכול להיות שהוא מייצר פגיעות. אז הרוב המכריע של האנשים כן חווים איזושהי, ואלה הם כולם סימפטומים סובייקטיביים, מתנהגותיים, שאלתם מה זה סטרס? זה סטרס שקשה לנו קצת לישון בלילה, אולי קצת זהה, אולי עוררות יתר, שאנחנו קופצים יותר בקלות. זה דבר שכיח, ושוב, אולי אפילו עובד לטובתנו, וברוב המקרים, בהינתן שזה אירוע חד פעמי, התגובות ההתנהגותיות האלה הולכות ותואחות, והולכות ושוכחות, עד שאנחנו חוזרים חזרה אחרי ימים, שבועות, תלוי בעוצמת החוויה, ושוב, תלוי בבן אדם, ביכולת, בתחושת המסוגלות והקפסיטי העצמית שלנו, עם הזמן זה הולך ונעלם, ואנחנו חוזרים חזרה לתפקד ורגיל, זה יכול גם להיות באותו יום, כן? שוב, בטח באירועים קטנים.
אתה אומר עם הזמן, אבל לאו דווקא עם הזמן.
בדיוק, אבל לאו דווקא עם הזמן. והעולם הזה של הפסיכופתולוגיה, אז בעצם, אז כאמור, צריך להיות איזשהו חשיפה לאיזשהו אירוע כזה, אירוע עם פוטנציאל לטראומה, אירוע משמעותי, אירוע עם סכנה לפגיעה גופנית, ו... צריך לעבור פרק זמן של לפחות 4 חודשים מרגע האירוע, ואני עדיין נמצא במצב שאני סובל מהסימפטומים האלה. ברוב המקרים, אם עבר כל כך הרבה זמן ואני עדיין סובל מאיזשהם הפרעות, הם גם החמירו. זאת אומרת, זה מין איזה... יש אנשים, אבל זה מקרה נדיר, שיש להם איזשהם כמות מאוד מאוד קטנה של סימפטומים, קטנה, שנשארת קבועה. ברוב המקרים זה נעלם, וכשזה לא נעלם, זה יותר סביר שזה אפילו יחמיר עם הזמן.
אנשים מגיעים ל4 חודשים, זה נחשב הפרעת דחק?
כן. זה הקריטריון מבחינת הזמן להפרעת, ל-PTSD, כן? הפרעת דחק בטח חברתית, שוב, כאילו בעברית זה הלם קרב, אבל בוודאי שברוב המקרים זה בכלל לא קשור לקרב. כן? זה קשור להרבה אירועים אחרים. אז יש פה איזשהו פרק זמן שבו החוויות האלה לא עברו, לא דחו, לא נעלמו. ואז זה הופך להיות כרוני, זה הופך למקבל את הטיקט, את הלייבל הזה של פסיכופתולוגיה, של הפרעת נפש, ואז זה בעצם ניתן לגשת ולקבל הבחנה ולהתחיל לעשות טיפול, כאשר בעצם עד עכשיו דיברנו אך ורק על הרמה הסובייקטיבית, ופה בעצם נעוצה אחת הבעיות המרכזיות ואחת משאלות המחקר המרכזיות, כי שוב, אם תחשבו על זה, אז בעצם מדובר על מצב שאדם שעבר אירוע טראומטי, רק לאחר 4 חודשים יכול לקבל בכלל איזושהי הבחנה, איזושהי הזדהות של המערכת עם זה שיש לו קושי, רק אז בכלל ניתן לאפיין את זה כקושי, ולהתחיל אולי לסייע לו במידת הצורך. הבעיה שזה כמו, זה קצת דומה למישהו שיש לו איזה מחלה, סרטן, סתם זה, ואנחנו רואים שהרופא רואה שיש לו סרטן, אבל הוא אומר, תקשיב, עכשיו זה רק תא אחד קטן כזה, זה לא רציני, בוא ניתן לזה 4 חודשים, אם זה יתפשט לך בכל הגוף, יהפוך להיות כרוני, יהפוך להיות בלתי הפיך, יהפוך להיות במצב שיהיה לך מאוד מאוד קשה לצאת מזה, אז נתחיל לטפל בך.
בעייתי קצת.
בעייתי קצת. זה המצב.
לא שמעת.
זאת המציאות. בסדר, זאת המציאות, זה לא נעשה מזדון של הפסיכיאטרים או מרוע, זה פשוט נעשה מחוסר ידע, חוסר הבנה של המנגנונים, וזה נעשה מזה שבאמת, אם תחשבו על זה, אז הרוב, אמרנו, הרוב המכריע של האנשים מסוגלים להתמודד עם כאלה חוויות, ולכן הם לא צריכים טיפול. אז אין לנו בעצם שום יכולת לדעת ברגע האמת מי צריך ומי לא צריך טיפול. אנחנו לא נרצה לסייע ולטפל באנשים שלא צריכים את זה. א', זה בזבוז של משאבים, שהם הולכים הם מועטמנטים. וב', אם בסופו של דבר האדם יש לו את הכלים ואת היכולות להתמודד עם החוויות האלה בכוחות עצמו, אז למה שנתערב? אולי אנחנו רק נפריע, אולי רק נקלקל, אין לזה באמת סיבה. אז אני כן מבין ומזדהה ומסכים עם הגישה הזאת של לתת לזמן לעשות את שלו. השאלה היא אם אנחנו נהיה מסוגלים באיזשהו שלב לזהות את אותם אנשים שהזמן לא יעשה את שלו, ושהזמן יעשה דברים לא טובים, ולכן כן כדאי לסייע להם כאן ועכשיו.
זה אחד הדברים שאתה מנסה לבדוק.
נכון, נכון. בשביל להיות מסוגל לעשות את הדברים האלה, אנחנו צריכים להבין קצת יותר לעומק את המנגנונים מעבר לסובייקט, מעבר לדיווח העצמי, מעבר לסימפטומים, קצת מהם המנגנונים שגורמים לזה, שאצל חלק מהאנשים שמתווכים את זה, שחלק מהאנשים לא מתמודדים כמו שצריך עם אותן חוויות שמפורדים.
זאת אומרת, להבין לפני שהזמן עושה את שלו, וההבחנה שכיום קיימת, שאומרת שצריך לתת לזמן קצת להיות, בשביל לתת הבחנה ודאית, אולי לנסות לייצר מדדים ניבויים יותר טובים, כדי לדעת לפני זה. זאת אומרת, לתפוס את התא הסרטני הבודד בשלב הזה, לא כשהוא כבר מתפתח ל...
בוא נלך אפילו צעד אחד יותר קדימה, אם אתה יודע, מה קורה היום בסרטן? אם אתה באמת באמת מבין את המנגנון עד הסוף, בוא נלך לפני שיש סרטן. היום נשים עושות כריתת שד רק בגלל שמבחינה גנטית יש להם סיכוי גבוה לפתח סרטן, לפני שיש להם אפילו תא סרטני אחד. זאת אומרת, אם אנחנו באמת נהיה מסוגלים להבין את המנגנונים האלה, תחשבו למשל על...
תקדים תרופה למכה.
בדיוק, prevention, מניעה. מלכתחילה אפשר אולי יהיה לתת לאנשים, גם זה, אני לא בטוח שזה בהכרח יתאים לכלל האוכלוסייה, אבל אם אנחנו מדברים על חיילים, אם אנחנו יודעים לזהות בתוך הפלוגה שלנו את אותם אחוז מסוים של חיילים שהם חיילים עם איזושהי רגישות גבוהה יותר, עם איזושהי נטייה גדולה יותר להתמודד בצורה פחות טובה עם חוויית הסטרס, אפשר לעשות שני דברים איתם. אפשר לעזור להם מיד אחרי האירוע, וזה משהו שאני חושב שאנחנו לא מאוד מאוד רחוקים מלעשות אותו. צהל דרך אגב מאוד מאוד מעודד כאלה סוגים של התערבויות, או לא יודע אם התערבות זאת המילה, אבל התמאה של תובנות לגבי מחקריות לשיפור התמודדות של החיילים, ואפשר אפילו אולי לאמן אותם עוד לפני שהם בכלל יוצאים לקרב, ומראש להביא אותם למצב שהם פוגשים את הסיטואציה כשיש להם כלים יותר חזקים ומוכנות גבוהה יותר. זאת אומרת, שני הכיוונים האלה בהחלט כיוונים שנשענים על היכולת שלנו להבין את המנגנונים שמתווכים את השונות הזאת. זה בעצם סוג הדברים שאנחנו מנסים לעשות.
דיברת על המנגנונים, אבל יש עוד, כאילו לפני שניכנס לתוכם ואיך מייצרים תוכניות התערבות, כי צריך להבין קודם כל איזה מנגנון מעורב בתוך התהליך שמתווך אותו, דיברת מקודם על סטרס כרוני וסטרס אקוטי, זאת אומרת יש איזשהו הבדל בין שניהם, כן, או מה, כן, מה כן, כל אחד אומר? כן.
ודאי, יש הבדלים משמעותיים, מן הסתם כמו שאנחנו מבינים את המשמעות של השם שלהם, סטרס אקוטי הכוונה לאירוע שיש לו התחלה וסוף, שהוא לא חוזר על עצמו, שהוא אירוע אחד, תמונת דרכים, דוגמה נדרת לזה, אבל לא רק, כן? כל אירוע שהוא חד פעמי.
מוות של בן משפחה קרוב?
מוות של בן משפחה קרוב יכול בהחלט להיות, בהחלט יכול להיות, רק לשם הטרמינולוגיה, הסוג של ההפרעה, שאם אדם לא מתמודד נכון, או לא מתמודד בצורה טובה מספיק, מוות של בן משפחה קרוב, ככל הנראה ההבחנה לא תהיה PTSD, אלא complicated grief, אובדן, זה יותר חוויית אובדן מאשר חוויית סטרס, וזה בהחלט קורה, זה קורה לא מעט, אבל זה בא מהכיוון של grief, של אובדן, זאת אומרת, זה לא בדיוק עונה על הקריטריונים של PTSD, אבל זה בהחלט יכולה להיות חוויה מאוד מאוד סטרסוגנית, משמעותית, שיכולה גם להוביל ומובילה הרבה פעמים לפגיעה ולהתפתחות של פסיכופתולוגיה בהחלט. סטרס כרוני זה כאשר האירוע הזה הוא אירוע שנמשך, שחוזר על עצמו הרבה פעמים, כמובן שהדוגמה הקלאסית לזה היא דוגמה של התעללות, התעללות מינית אצל ילדים, חוויה ברור לכולנו שהיא חוויה מאוד מאוד קשה, שפוגשת ברוב המקרים את האדם בתקופה מאוד מאוד משמעותית של החיים שלו, תקופה של ילדות, תקופה שבה לחוויות שאנחנו חווים יש השפעה משמעותית על ההתפתחות שלנו, של האישיות שלנו, של התפיסה העצמית שלנו, ולכן גם ברוב המקרים היא השפעה מאוד משמעותית על ה, בעצם על הבגרות של אותו אדם. יש קשר מאוד מאוד חזק בין חשיפה לסטרס כרוני לבין התגובה לסטרס אקוטי. אנשים שגדלו בבתים שבהם לא ניתנו להם את הכלים הטובים ביותר להתמודד, הם אנשים שנמצאים בקבוצת סיכון גדולה יותר להתפתחות של PTSD בעקבות סטרס אקוטי בבגרות. הדבר הזה,
זה נשמע שיש פה איזשהו פרדוקס מובנה בתוך האמירה הזאת, כי מי שלא נחשף לסטרס בסדר גודל קטן לא ידע להתמודד עם איזשהו סטרס בסדר גודל יותר מקיף. וזה הפרדוקס שנמצא פה, זה שאנחנו צריכים להיחשף לסטרס, כי זה מלמד אותנו, הוא נותן לנו כלי התמודדות. זאת אומרת, המחשבה שלנו על סטרס הוא להימנע ממנו ככל הניתן. הוא יכול להיות שזה הטריקיות שפה. אנחנו אומרים, אנחנו תמיד מנסים להימנע מסטרס, אבל דרך חוויות קשות אנחנו צומחים בקלישאה הכי קלישאתית.
כן, זה נכון. אז שתי נקודות ביחס למה שאמרת. קודם כל, זה מאוד מאוד נכון. בהחלט חשפות לחוויות של סטרס ברמה הנכונה, ברמה לא יותר מדי גבוהה, ובשילוב של תמיכה של הסביבה שלנו, הם דברים שבונים אותנו, שמשפרים את החוסן שלנו ושמגדילים את היכולת שלנו להתמודד עם סטרס בבגרות. יש למשל רמות החוסן בישראל, דיברנו מקודם על ישראל כמעבדת סטרס, זה אולי יותר נכון יהיה להגיד שישראל היא מעבדת חוסן. רמות החוסן בישראל הן מאוד מאוד גבוהות. אנחנו נחשפים כחברה להרבה מאוד אירועים שהם אירועי סטרס, שהם אירועים שכל החברה כולה נחשפת אליהם, ולא רק אני כאינדיבידואל, ותוך כדי תמיכה וכחלק מההבנייה ממש של החברה שלנו זה נמצא. והדבר הזה קשור ככל הנראה לרמות חוסן מאוד מאוד גבוהות, לפחות בצבא, בצהל, יש אחוזי הפרעות נמוכים יותר מאשר בצבאות אחרים באופן משמעותי. ואחת הסברות היא שאנחנו כחברה, חברה עם הרבה מאוד חוסן. אני יכול לתת לכם דוגמה קצת אנקדוטלית, כן? איזושהי אנקדוטה שגם אני לא בטוח שאני אגיד את זה, אבל כשאני הייתי בבוסטון בפוסט-דוקטורט, אני לא יודע אם אתם זוכרים, נדמה לי זה היה ב-2012-2014 היה פיצוץ במרתון בוסטון. היה מחבל מתאבד, אחרי זה הוציאו על זה גם סרט. מחבל מתאבד במרתון בוסטון. זה היה אני חושב בשנה הראשונה שהגעתי לשם, ממש בתחילת הזה, נדמה לי 2012. ומה שהם עשו שם זה שהם, כל העיר הייתה בסגר למשך שבוע, ועד שלא תפסו את המחבל הזה, אף אחד לא הלך לא לבית ספר, לא לעבודה במשך שבוע, ממש שאט דאון כללי של אזור מטרופולי עצום. ואני כישראלי, אני זוכר, וזה אני, אתם יודעים, אני משתף אתכם, אבל כל מה שיכולתי לחשוב עליו זה, בסך הכל בן אדם אחד נהרג. זה הרגיש לי שהיה פה פיגוע ויצאנו בזול, זה רק אחד. אז זה הבדל אולי ברמת התפיסה, שאני כבר הייתי רגיל לזה באיזשהו מקום, ועבור אותם אנשים, הרוב המכריע של האנשים, זה היה פעם ראשונה בחיים שלהם שהם פוגשים טרור, שהם מבינים מה זה טרור, שהם נחשפים לדבר הזה, והאירוע הזה בוודאי נתפס עבורם כאירוע הרבה יותר סטרסוגני ומשמעותי ממה שהוא נתפס עבורי, כי אני כבר גדלתי לתוך הדבר הזה, והייתי חלק מחברה שחוותה את זה. זה במובן של החוסן, במובן של הסטרס הכרוני, אבל צריך לזכור שלמשל התעללות מינית בילדות, זה בוודאי לא אירוע שבונה אותם. זה אירוע של סטרס מאוד מאוד משמעותי, שברוב המקרים גם מגיע ממקור שהוא מקור שאמור דווקא לתת לנו ביטחון, מישהו מהמשפחה, לא תמיד, אבל ברוב המקרים. והנושא הזה של סטרס כרוני בעצם מדבר על זה שיש לנו איזה שהם משאבים מסוימים בגוף. אמרנו, תגובת הסטרס היא תגובה חיובית, היא תגובה אדפטיבית. זה טוב שיש לנו את היכולת להתמודד עם הסביבה המלחיצה הזאת, זה משפר אותנו, זה מחזק אותנו, אבל למשאבים של הגוף יש גבול. וכאשר אנחנו נמצאים באיזושהי חוויית סטרס שהיא גדולה מדי, או שהיא ארוכה מדי, או שהיא עוצמתית מדי, ובסוף המשאבים של הגוף שלנו נגמרים, וזה מה שנקרא allostatic load, זה המונח המקצועי של זה, יש איזשהו עייפות החומר, גם של הגוף וגם של הנפש, וזה יכול להציב אותנו דווקא בנקודה של פגיעות יתר. שהסטרס הזה עובר יום אחד, ואנחנו נתקלים באיזשהו סטרס אקוטי נוסף כבוגרים, דווקא אנחנו יכולים להיות עם קבוצת סיכון בעקבות אותה עייפות או בלי של הגוף ושל הנפש שנגרם בעקבות הסטרס הכרוני. אז סטרס כרוני זה נושא מאוד מאוד מעניין. האתגר הגדול, אחד האתגרים הגדולים עם סטרס כרוני, הוא שנורא קשה לעשות את זה במעבדה. כן, אז עכשיו אנחנו רגע לוקחים את החיים ומכניסים אותם למעבדה, כי בסוף אנחנו רוצים לחקור את השאלות האלה בסביבה מבוקרת במעבדה. סטרס אקוטי אנחנו יודעים לעשות, יודעים לעשות טוב. סטרס כרוני זה קצת יותר מורכב לעשות במעבדה. בבני אדם. כמובן שהעולם של המחקר בחיות הוא עולם עצום, ולא יודע אם דיברתם כבר עם עודד, או אמרת לי עם שלומי, אז בוודאי שיש חוקרים שעושים את זה, ואפשר לעשות דברים מדהימים בחיות. חודרניים, פולשניים, בלתי הפיכים, שאי אפשר לעשות בבני אדם. קצת שני, לשאול את החולדה הכי מרגישה, וקצת יותר פשוט.
זהו, כאילו, כשאנחנו מדברים על משהו שהוא אקוטי, איזה זמני, וזה זה, אני אומרת, כרוני זה כבר שאלות של אתיקה.
נכון.
ועוד שאלה שרציתי לשאול לפני שבאמת ניכנס כזה לפרטים של איך עושים את זה במעבדה וכל אלה, אם יש לך עוד שאלה, אני רוצה לחדד, כי הרבה פעמים אנחנו נחשפים לכל מיני דברים, נניח סטודנטים כל הזמן בלימודים לומדים מבחנים, כאילו כמה פעמים אנחנו שומעים את המילה אני בסטרס, איזה סטרס, זה ממש הכל סטרס. בעבודה יש מלא עבודה, עובדים 12 שעות ביום, קוראים את זה, איזה סטרס אני ממש... השאלה היא, אם זאת הגדרה, אם אנשים משתמשים במונח הזה בצורה נכונה, או שהיה נכון יותר להגיד, נניח, אני ממש לחוץ, או האם באמת יכול להיות שהדבר הזה של החשיפה הממושכת הזאת, לכל המבחנים והגשות, והלחצים בעבודה וכל הדברים האלה, האם גם הם נחשבים לאיזשהו סטרס מתמשך? כי אני מנסה לחשוב איך לקטלג את זה, כי מכל אמרנו שיש איזשהו אירוע גדול ספציפי שאחריו יש לנו איזשהן תחושות של סטרס. אבל...
תראי, נתחיל בזה שסטרס זאת לא מילה בעברית.
נכון.
כן? אז אני חושב, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, שזה הרבה מזה גם תלוי בתפיסה העצמית של כל אחד מאיתנו לגבי מה הוא מסוגל לעמוד או לא מסוגל לעמוד. השימוש במונח סטרס או דחק יהיה נכון כאשר אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה כמות הדברים שיש לנו להתמודד איתם היא גדולה יותר מהיכולות שלנו כפי שאנחנו תופסים אותם. אז זה יהיה נכון להשתמש בזה. כל עוד אני, והמילה שיותר אולי נכון יהיה להשתמש בו ברוב המקרים זה עומס. אנחנו כולנו מאוד מאוד עמוסים, מאוד עמוסים. אבל כל עוד אנחנו עמוסים ברמה כזאת שאנחנו אומרים לעצמנו אנחנו עמוסים, אבל בסוף אנחנו יכולים להתמודד עם זה. זה לא, אתם יודעים, תקופת בחינות זה משהו שרובנו יכולים להתמודד איתו. יש אנשים שעבורם זה יותר מדי, בהחלט. כל השאר הם בעומס. הם לא בסטרס במובן המילוני של המילה סטרס, כי זה נכון שיש עליהם הרבה מאוד אתגרים והיציבות שלהם, ויש עליהם הרבה מאוד איומים, כן, מטלות על היציבות שלהם, אבל מבחינת החוויה האישית של אותו בן אדם או של אותו סטודנט או סטודנטית, כן, כל אלה נמצאים בתחושה שיש להם את היכולות, את הקפסיטי להתמודד עם זה, אז המילה הנכונה להשתמש בה תהיה אומס ולא סטרס, אם את רוצה ללכת ולתקן,
שמעתם?
יש לך עכשיו
תיקוף של... נהיה לאקדמיה.
תשמעי את ההקלטה הזאת לכל זה. אני לא בחוג לבלשנה.
נעשה קרוס אובר.
אבל זה כן הבדל מאוד מאוד משמעותי, כן? שזה באמת ההבדל, ושוב, מה שכאילו במיוחד... מעניין פה, זה שההבדל הוא לא הסיטואציה. ההבדל הוא היכולת של אותו אדם, או התפיסה של אותו אדם לגבי היכולת שלו עצמו. זאת אומרת, אותה תקופת בחינות לשני סטודנטים שונים, לאחד זה יותר מדי, ולאחד זה לא יותר מדי, למרות שיש להם בדיוק את אותם בחינות, ואת אותו חומר ללמוד לו, ואת אותם יומיים הבדל בין הבחינות.
אמרת שיש אנשים שעובדים בעומס הזה, של תקופת בחינות, ויש אנשים שאולי מבחינתם זה עובר את הסף של ה... כמות שהם יכולים לסדת בתוך העומס הזה, ואחד הדברים שגם הזכרת אותם מקודם, זה הגורמי חוסן האלה, שאולי מה מבדיל, שזה עיקר המחקר שלך במעבדה, של מה מבדיל אותנו, למה יש אנשים שכן עומדים בעומס הזה, ולמה יש אנשים שלא עומדים בעומס הזה.
כן.
אז איך בעצם מסווגים את זה? גם חוסן וגם פגיעות, נכון?
שזה... כן, בהחלט. אז... אלו שאלות גדולות, בסדר? יש הרבה גורמי חוסן, אני אדבר על, אולי אם תרצו, אבל יש שניים שאולי אני יכול קצת להרחיב עליהם, כזה אם תרצו אפשר לחשוב על גורמים נוספים. הראשון, הייתי אומר, בחשיבותו, זה, וזה קשור באמת, זה בדיוק הצד השני של פגיעות, כמו שאתה אומר, זה איזושהי תחושת מסוגלות. כן, כאשר אתה גדל בסביבה שבה מתפתחת אצלך תחושת מסוגלות, שאתה מסוגל להתמודד עם סיטואציות שיקרו לך, אז צריך שהסיטואציה תהיה מאוד משמעותית כדי לערער את היציבות. על זה אנחנו מדברים. ואנשים שיש להם תחושת מסוגלות, הכוונה היא, אתם יודעים, לא במובן הפשוט של אנשים שהם יותר חכמים או יותר, לא יודע, זה לא ממקום של שחצנות או של הישגיות, אלא איזושהי
ביטחון,
ביטחון ביכולות שלך עצמך להתמודד עם הדברים, פחות נטייה לזה שדברים יערערו אותך כבן אדם, אז זה איזשהו גורם חוסן משמעותי, ואנשים נבדלים ביכולת שלהם במדד הזה, וככל שאתה חזק יותר במדד הזה, אז הגורם החיצוני שצריך כדי כן לערער אותך הוא גורם משמעותי יותר או חזק יותר. האירוע עצמו.
אם ניקח דוגמה שנייה קונקרטית, יש מבחן, מבחן גדול, מלחיץ לפניי, אני יכול להיות או בטוח בעצמי שאני ניגש למבחן, או שאני יכול להיות לא בטוח בעצמי שאני ניגש למבחן, וזה יכול להשפיע על החוויה. אם אני בטוח בעצמי, אבל בסופו של דבר אני מקבל ציון לא טוב, זה יכול לערער, לא חייב לערער את התפיסה של המסוגלות שלי בנוגע ללימודים, ביכולת שלי לנהל את הזמן שלי, וכן הלאה וכן הלאה.
זה נכון, אבל אני כן אגיד למשל שאני חושב שחוסן גם יכול להיות מצב שאתה ניגש למבחן ואתה נחשב ואתה אומר so what. כן, כאילו התחושה הזאת זה לאו דווקא אומר הצטיינות בלימודים. זה אומר שלא משנה מה יקרה, אני אתמודד עם זה. גם אם אני לא אצליח במבחן, אני אתמודד עם זה. זה לא יקרה סוף העולם. ואתם למדתם פסיכולוגיה. יש הרבה מאוד סטודנטים שמקבלים 90 במבחן ועבורם זה סוף העולם. כן? ראה ערך תואר ראשון בפסיכולוגיה. אז כאילו זה לא בהכרח בקורלציה לציון. זה לגמרי עניין של גישה, ושל יכולת להתמודד עם מה שלא יקרה. מה שהחיים לא יביאו אלינו, אנחנו נהיה מסוגלים להתמודד עם זה. זה בעצם המהות של זה, ושוב, זה לא דווקא קשור להצטיינות במבחן. נושא נוסף, או גורם נוסף, הוא יכולת לעשות emotional regulation, בקרה רגשית, לשלוט, כי תחשבו על מצב שבו באמת משהו מפתיע אותנו, בסדר? לא יודע, רעידת אדמה, כן? או תאונת דרכים, או שוב, חס וחלילה, אונס. פה, אלה הם אירועים שבהם, או כל סיטואציה שבה אנחנו חווים רגש בצורה עזה, בצורה עוצמתית. גירושים של ההורים, בסדר? או גירושים שלך מהבן בת זוג שלך, שיורדים עליך בכיתה. הרבה מאוד חוויות מאוד מאוד שמעוררות רגשות מאוד מאוד שליליים, ויש לנו, למי יותר למי פחות, בזכות הפריפרונטל קורטקס, בזכות הקורטקס הקדמי שלנו, יכולת לאבד את הרגשות האלה בעין, לעשות להם רגולציה, ובעצם להתמודד איתם, ולאו דווקא להגיב מיד באופן רגשי. והיכולת הזאת היא גם יכולת שנמצאה כקשורה מאוד מאוד, בצורה מאוד מאוד הדוקה, ויכולת להתמודד עם סטרס, מן הסתם אפשר אני חושב בצורה פשוטה להבין את הקשר הזה, ובעצם זה גם מתקשר לנושא הזה של סטרס כרוני שדיברנו עליו מקודם, או הנושא של גדילה בסביבה שהיא סביבה לא בריאה ולא אדפטיבית. היכולת לעשות בקרה רגשית או רגולציה רגשית, היא איזשהו מנגנון קוגניטיבי, מנגנון שאנחנו לומדים, איך לעשות אותו, ואיך לטפל אותו, ואנחנו הולכים ומשתפרים בזה. ילדים לא עושים את זה כל כך טוב, בעיקר כי אין להם את החלק הזה של המוח שמאפשר לעשות את זה. כן? אז הם יותר אימפולסיביים, ויותר מתנהגים כמו ילדים. כן? מתנהגים כמו ילדים. מתנהגים כמו ילדים, היא אותו חתיכת קורטקס קדמי, שמאפשרת לנו להתנהג כמו מבוגרים, ובאיפוק, ולא להגיב באופן מיידי, לא קיימת פשוט אצל ילדים, היא הולכת ומתפתחת עם השנים, ובמקביל ההתפתחות של הרקמה, מתפתח גם אצל מי יותר ואצל מי פחות, היכולת לעשות שימוש בכלי הזה שניתן לנו, שימוש מוצלח, שימוש אדפטיבי, ושזה מתקשר בצורה מאוד מאוד חזקה, באמת גם לסביבה שבה אתה גדל, למשפחה שלך ולחברים שלך, ואנשים שגדלים ופחות קיבלו את הכלים האלה מהסביבה, הם אנשים שנמצאים בסיכון גדול יותר, לא להיות מסוגלים להתמודד עם הרגש העז שנוצר אצלם כאשר הם נמצאים בסיטואציה שהיא סיטואציה מאוד מסוגלת. אז גם הקונסטרקט הזה הוא קונסטרקט שנמצא מאוד מאוד רלוונטי, ושוב, יש שונות מאוד מאוד גדולה בין אנשים ביכולת לא להגיב ולהתמודד ולאבד את אותם רגשות עזים שאנחנו חווים.
כן, אתה אומר לאבד רגשות, יש פה עוד איזה משהו, לאו דווקא אני צריך לאבד את הרגשות ביני לבין עצמי, אלא גם חלק מביזות רגשות זה לתקשר את זה החוצה, להגיד שאני עובר איזושהי חוויה מסוימת ולשתף אותה את האחר, זה גם עוד דרך התמודדות עם אותה חוויה סטרסורית.
מאוד, מאוד, מאוד רלוונטי, ובהקשר הזה תמיכה חברתית. כן? אז באמת הקיומו של אדם, כלשהו, משפחה, חבר, בן, בת זוג, שאפשר לחלוק איתו את האירוע הזה, מאוד מאוד מחזק את העמידות, מאפשר להפעיל מנגנונים של emotional regulation, כשאני מספר על החוויה השלילית שעברה, אני בעצם מאבד אותה, מאבד אותה כלפי חוץ, גם בין אם האדם או מי שזה לא יהיה שמקשיב לי תורם, ובין אם זה שהתרומה שלו היא רק בזה שיש לי למי להוציא את זה, זה כבר תרומה לפני עצמה. אז בהחלט תמיכה חברתית הוא גם אלמנט מאוד מאוד חשוב. אנשים שיש מחקרים שמראים שחיילים שהם נשואים, הם בסיכון קטן יותר לפתח PTSD. פה אני אגיד גם, כאילו, אתם יודעים, זה מסוג הכותרות האלה שאתה קורא בעיתונות, אבל אם אנחנו נחשוב על זה רגע כחוקרים ונהיה ביקורתיים, בואו נחשוב על זה שיכול להיות שמלכתחילה אנשים עם יותר emotional regulation, הסיכוי שהם יהיו נשואים הוא גדול יותר. כן? אז כאילו, מה גורם למה? זו שאלה גדולה. לא תמיד צריך זה, אבל עדיין...
לא מראה על סיבתיות.
נכון, נכון. אבל עדיין זה כן עובדה קיימת שתמיכה חברתית היא בהחלט עוד משהו שאני אגיד, שזה אני אומר לכם מניסיון אישי, כי אני חושב שאני הנשוי היחיד פה בין שלושתנו, ניסויים לא תמיד שווה תמיכה חברתית. בסדר? רק...
ספוילר, ספוילר.
לא, לא.
סתם, סתם.
כן, אז קצת עניתם על מה שרציתי לשאול, שבאמת איך מתבטאת ה-emotional regulation הזאת, הוויסות הרגשי הזה. כי אמרנו שבמוח אנחנו רואים את זה... באזור של הפריפרונטל קורטקס, של הקורטקס הקדמי, ברגע שהוא מפותח יותר, אז היכולות שלנו לויסות רגשי הן טובות יותר. מבחינה התנהגותית, מה אנשים עם ויסות רגשי, אנחנו, אוקיי, אז אנחנו מתקשרים את זה לסביבה. אני מנסה עכשיו, אמרת, הזכרת מקודם רעידות אדמה. קורת עכשיו רעידת אדמה? פאניקה. כאילו, זה רעידת אדמה, זה טירוף. מה אני כבר יכולה לעשות כזה, לבסס את הרגשות שלי במצב הזה? איזה חוסר אונים.
בהחלט. דרך אגב, לפני שאני אענה לשאלה שלך שהיא שאלה טובה, אני אגיד לך שדווקא רעידת אדמה היא בדרך כלל בין הגורמים הנמוכים ביותר להתפתחות של פסיכופתולוגיה, של הפרעות, וזה גם קצת מתקשר לסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו לגבי הגורם לטראומה, הגורם לסטרס. דווקא גורמי סטרס שנגרמים על ידי בני אדם, הם גורמים שהם סיכוי יותר גבוה להתפתחות, ובעיקר אם זה בני אדם שהם קרובים לנו, שאנחנו מכירים מהמשפחה או מהשכונה, כמה שהאדם קרוב אלינו יותר, הסיכון הוא גדול יותר מבחינת הקושי להתמודד עם החוויה הוא קושי גדול יותר, ודווקא גורמים שהם גורמי טבע, בוודאי שישנם אנשים שיכולים לא להתאושש מהחוויות האלה, אבל האחוזים שלהם אחוזים יחסית נמוכים. עכשיו, לגבי השאלה שלך, אז לאו דווקא מדובר על התגובה בזמן האירוע עצמו. זאת אומרת, זה לאו דווקא המדד, וזה גם מתקשר, אם נגיע לדבר על הניסויים במעבדה שאנחנו עושים, אז אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על מה שנקרא recovery, ההחלמה, כי התגובה בזמן האירוע עצמו, לא בטוח שהיא דווקא המדד החשוב ביותר והמבדיל ביותר בין חוסן לבין פגיעות, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, יכול להיות שאם עכשיו קורית רעידת אדמה, להיכנס לאיזה מין טרפת כזאת, ועוררות יתר, וקצת פאניקה, ולברוח, זה אולי הדבר הנכון לעשות. כאילו, אני לא רואה מצב שאני אומר, טוב, אני בסדר, אני אהיה שקול, אני אפעיל ללמוד, אני אשאר במשרד, לא משנה מה יקרה, אני אתמודד עם זה, נופל לי בלוק על הראש, אני לא אתמודד עם זה. אז האירוע עצמו, בזמן האירוע הוא ככל הנראה, העוררות הרגשית היא לאו דווקא דבר רע, ואנחנו לא בכך צריכים מיד להגיד בוא נשלוט עליה, בוא נבקר אותה. נגמרה רעידת אדמה. בסדר? ברחנו מהאירוע, לא נפגענו בגוף. בוא נירגע, בוא נראה שהכל בסדר, בוא נבין שזה אירוע חד פעמי, שלא נגרם ולא יקרה לנו מחר עוד פעם, נעשה את אותו עיבוד קר רוח לחוויה, נספר על רגעי הפחד האלה, אנחנו חווינו פחד מאוד עוצמתי, רגשות מאוד שליליים, למשך, בכל זאת, זה אירוע משמעותי, אני לא חוויתי אף פעם רעידת אדמה, אבל יותר טוב שזה אירוע משמעותי, בואו נשתף אנשים באיך שהרגשנו, נאבד את זה, וניצור מצב שהאירוע הזה הוא אירוע שהוא קרה בעבר, אבל הוא לא קורה בהווה. הוא נסגר, הוא נגמר, הוא סיפור שנגמר, ואנחנו לא עכשיו, כל מה שאנחנו נכנסים לבניין, אומרים, רגע, כל רגע יכולה לקרות פה רעידת אדמה. אז כל אותם תהליכים הם תהליכים שהביטוי שלהם הוא ביטוי שיכול להיות שהוא דווקא קורה אחרי שהחוויית סטרס עצמה היא חוויה שבעצם היא מאחורינו. ואז הם נכנסים לפעולה ומקלים על העיבוד שהוא בעין ועל ההתמודדות עם החוויה הזאת שעברנו.
אני חושב שאתה אומר את זה ספציפית גם רעידת אדמה, אבל אם אנחנו לוקחים מקרה שהוא יותר, אתה אומר שהוא בסבירות יותר גבוהה מביא ל-PTSD כמו אונס, חלילה, אז ההתמודדות עם אותו אירוע, כמו שתיארת עכשיו של רעידת אדמה, או השלבים שבהם אנחנו מתמודדים עם האירוע, וכדי לייצר גם לעצמנו איזשהו נרטיב של חוויית הצלחה שלנו אישית שמתמודדת בצורה טובה עם האירוע. זאת אומרת, אם אני הצלחתי לייצר את התגובה, את התגובות האלו שסיפרת בנוגע לרעידת אדמה, אני יודע ביני לבין עצמי שבפעם הבאה שחוויה הזאת תקרה, גם אם היא לא, גם אם היא חד פעמית או דו פעמית במהלך החיים יכולה להיות, אני יהיה לי את הכלים איך להתמודד איתה. או לפחות ייצרתי לי את הכלים והצלחתי ביני לבין עצמי לעבור אותה. זה חלק מהתהליך שנקרא החלמה במרכאות, לא?
כן, אני לא יודע אם המילה החלמה היא המילה הנכונה, אבל התמודדות היא בהחלט המילה הנכונה, וגם, אתה יודע, בהקשר הזה, אני חושב שמה שקל מאוד בנרטיב של רעידת אדמה, זה שזה ברור שזה לא באשמתי. כן? שזה קרה במקרה. ובסיטואציות אחרות, כמו אונס, או כמו אפילו קרב, או כמו תאונת דרכים, במקרים מסוימים, חלק מהאתגר הוא לייצר באמת נרטיב של חוסר אשמה. ברגע שיש אשמה, זה מקשה מאוד על היכולת להתמודד בצורה תקינה עם החוויה הזאת, וזה מה שאולי גם מגביר את הסבירות של הפסיכופתולוגיה בחלק מהמצבים. לעומת זאת, ברעידת אדמה, זה ברור שזה לא באשמתי. אלא אם כן, יש לך איזה שהן מחשבות, הלוצינציות מסוימות, ואז אתה כבר בקבוצת סיכון, כי יש לך אולי פסיכופתולוגיה כבר קיימת, נוכחת בזמן האירוע, שאתה יכול לחשוב שזה באשמתך. אז זה גם יכול להיות איזשהו הבדל בין הדברים האלה. בהקשר הזה, למשל, חיילים שנמצאים במלחמה שהם לא מאמינים בה, הם חיילים שהם גם מגדיל את הסיכון להתפתחות של PTSD. שאתה לא מאמין בצדקת המלחמה, או שאתה עושה דברים שאחרי זה מאוד מאוד התבייש, אנשים יכולים לקבל PTSD מזה שהם עצמם עשו פשעי מלחמה. לא שהם חוו פשעי מלחמה, שהם גרמו לפשעי מלחמה. הדבר הזה, העול הזה, האשמה הזאת, היא יכולה להיות גם כן טריגר מאוד מאוד משמעותי להתפתחות של קשיים, של פסיכופתולוגיה. אז זה בהחלט מתקשר לנרטיב הזה. אתה יודע, זה נכון מצד אחד שכשאתה עובר אירוע ומצליח להתמודד איתו, אז אתה כביכול מגדיל את החוסן שלך. מצד שני, בהחלט יכול להיות, ויש הרבה מקרים כאלה של אנשים, אתה יודע, למשל רופאים, שעובדים בחדר מיון, שנחשפו להמון המון המון אירועים מאוד מאוד משמעותיים, ומשהו באיזשהו שלב נשבר שם. כן? בין אם זה איזשהו משהו שהם הדחיקו המון המון זמן, כמו דיברנו על סטרס כרוני, שבסופו של דבר היה שם, או איזשהו מקרה אחד, מאיזושהי סיבה שלא תמיד ברורה, הוא היה נתפס, נחווה כמשמעותי יותר, וגרם להתמודדות הזאת. אנחנו עובדים עם אנשים שהם מתנדבים במגן דוד אדום, באיחוד הצלה, עם פרמדיקים, כל מיני כאלה נותני כוחות שבאים, אנשים שמגיעים ראשונים לזירת האירוע. ברוב המקרים יש לאנשים האלה איזשהו אירוע אחד, שהוא אירוע שנצרב בתודעה שלהם, למרות שהם היו בהמון המון אירועים, זה אף פעם לא באמת מגן עליהם ולא מבטיח גנה מפני השלכות עתידיות של אירועים שיכולים לקרות. אז במובן הזה זה לא תמיד, זה שהצלחת להתמודד מאיזשהו אירוע, זה לא תמיד מבטיח שתצליח להתמודד גם עם אירועים דומים או אחרים בעתיד.
דיברנו באמת הרבה על בכלל להבין מה זה סטרס, מאיפה זה מגיע, אולי קצת מה יכול לעזור לנו להתמודד איתו. ואני שואל, איך בכלל אנחנו בודקים את הדברים האלה? כאילו, כנסתר לעבודה שלך במעבדה, אתם בודקים כל מיני נושאים.
כן. כמו שאמרתי בתחילת השיחה, מבחינתי לפחות העניין המרכזי, העניין הראשוני היה להסתכל על המוח, לאופן שבו אנחנו מגיבים לסטרס, לחוויות של סטרס, על השונות בין אנשים שונים. התחלנו את המחקר הזה, או יש בעצם שתי דרכים שונות שאפשר להסתכל, אולי אפילו יותר, אבל לפחות אצלנו, שתי דרכים שונות. אחת זה להסתכל על אנשים שנחשפים לסטרס בחיים שלהם, בין אם זה חיילים, בין אם זה אנשים שעברו תאונות דרכים, בין אם זה אנשים שסובלים מאיזושהי מ-PTSD בעקבות אירועים קודמים. צריך להבין מה זה, מה שונה מבחינה תפקודית או מבחינה מבנית במוח אצל אנשים כאלה. והדרך השנייה, שהיא אולי היותר פיקנטית, זה להכניס אנשים ל-MRI, ואז להכניס אותם לסטרס. יש לנו כל מיני מניפולציות די אכזריות, אבל שעוברות ועדות אתיקה, לגרום לאנשים חוויות סטרס. האמת היא שזה די קל. אני חייב להגיד לכם שאני כבר הרבה שנים מלחיץ אנשים, במסגרת המחקר שלי, מדחיק אנשים, כן, אולי זה זה. וזה קל, זה יותר קל אולי ממה שאתם חושבים. אני אגיד לכם, תכף אני אספר לכם איך אנחנו עושים את זה, אבל אני אגיד לכם גם שאנחנו גם, קצת אולי כדי להרגיע את המצפון שלי, וגם בגלל שזה מעניין אותי, אנחנו גם עושים השריה של מצב רוח חיובי. ולכל הנושא הזה של מצב רוח, הוא נושא שאותי מאוד מאוד מעניין, ואנחנו מתעסקים בו, המנגנונים המוחיים של מצב רוח. אז אנחנו גם מסתכלים על מצב רוח חיובי, ואנחנו, יש לנו גם מחקרים שבהם אנחנו מנסים לגרום לאנשים להרגיש טוב יותר, וזה הרבה יותר קשה. הרבה הרבה יותר קשה. אנחנו בני האדם, יש לנו איזושהי נטייה לא ברורה להאמין לכל שטות שאומרים לנו, אם זה שלילי. אז באמת רוב המקרים של רוב המניפולציות של הסטרס שלנו כוללות בתוכן איזשהו אלמנט של negative social feedback. למשל, שנותן לך לבצע איזושהי מטלה שבנינו, שהיא מטלה שלא משנה מה תעשי, את לא תצליחי אותה, כי ככה היא בנויה, ובזמן שאת עושה אותה ונכשלת, אני אומר לך שאת לא טובה, וכדאי שתשתפרי, ואת מבזבז לי את הזמן, ואני גם מראה לך תוך כדי את הממוצע של הביצוע של הקבוצין, אני רק מסתכל עליך, מדבר לבוא עליך את הלחץ, ישר מסתכל
עליך. תראי, תמיד צוחק.
1900.
מההתחלה. קיצר, זה קל. בסדר? להלחיץ אנשים זה קל. אני אעשה לכם רגע דיבריפינג. לא משנה מה הייתם אומרים, אני הייתי אומר לכם שאתם לא טובים. בסדר? זה לא משהו שקשור אליכם באופן אישי. זה חלק מהמניפולציה. המטרה הייתה להכניס אתכם לסטרס. זה גם הדיבריפינג שאנחנו עושים לנבדקים. זה מאוד חשוב. שלא חס וחלילה תלכו הביתה ותחשבו שאתם לא טובים. זה לגמרי קל. לעומת זאת, אני אתן לכם מטלה ואני אגיד לך, וואי, מברת, מה זה טובה? כל הכבוד, את ממש עושה את זה בצורה מצוחה, אז תגידי לי, אתה עובד עליי. זה סתם, זה מניפולציה, זה לא אמיתי. עוד פעם, אני לא מדבר עלייך, אני מדבר על הנבדקים, ועשינו מאות נבדקים גם פה וגם פה. יש לנו איזו נטייה להאמין בקלות יתרה לביקורת שלילית כלפי עצמנו. אז אנחנו משלבים את זה עם איזשהו מאמץ קוגניטיבי, עם איזושהי השוואה חברתית. אז תחשבו שבזמן שאתם עושים מטלה כזאת, אני גם אראה לכם על המסך את הממוצע של הביצוע של הקבוצה, שהוא פיקטיבי לחלוטין. ולא משנה מה תעשו, אתם תמיד תהיו מתחת לממוצע. יש לנו מניפולציות שגם מערבות אלמנטים של כאב או של סטרס פיזי, למשל להכניס את היד למים קרים, בחלק מהמניפולציות. יש מגוון רחב של, יש באמת לא מעט מניפולציות שאפשר להשתמש בהן, שאנחנו עושים, אם אנחנו רוצים למשל להעריך באלף את האפקט, ואנחנו עושים את זה בחלק מהמחקרים, אז אחרי שאתם עושים מניפולציה כזאת, אני יכול להגיד לכם, תקשיב, עמית, הביצוע שלך היה ממש גרוע. אז אנחנו נעשה כמה דברים אחרים, וכשנסיים את כמה דברים אחרים, נעשה שוב את המטלה של המתמטיקה, כי אתה חייב להשתפר בה. ואז בעצם מה שמעניין אותי, זה אותם כמה דברים אחרים. כי אתה עושה אותם בתוך איזה מין תחושת סטרס מסוימת, ואתה יודע שלא סיימת עם זה, אין עדיין את ההקלה של הסוף, זה מאפשר לנו להעריך באלף את חוויית הסטרס מבחינה פיזיולוגית, מבחינה אנדוקרינית, מבחינה הורמונלית, ואז אנחנו מסתכלים על, על המוח, נבדקים בזמן, גם בזמן החוויה הזאת, וגם אחרי החוויה הזאת. למשל, שוב, דיברנו קצת על ריקאברי, אז אני, לתפיסתי, האופן שבו אנחנו מגיבים, ממש בזמן האירוע הזה, וזה מתקשר למה שדיברנו מקודם, זה לאו דווקא הפוקוס של השאלה מה זה רגישות וסטרס. כי אנחנו רואים אצל הרבה מאוד אנשים, וזה גם מתקשר לדיסוציאציה שדיברנו עליה בתחילת השיחה, בתחילת המפגש, אנחנו רואים אצל הרבה מאוד אנשים, שאנשים שלא מגיבים בכלל לחוויה הזאת, זה לא כל כך טוב. בסדר, אנחנו עכשיו כאילו צריכים קצת להיות אלרט, צריכים קצת לעלות רמת קורטיזול, צריכים קצת להגביר דופק, זה דבר, צריכים קצת לעורר איזה קישוריות מוחית ברשתות מסוימות שהן רשתות שמתווכות את הארוזל הזה, את העוררות הזאת, זה מתבקש. ואפתיות, או מה שנקרא blunted response, תגובה נמוכה, היא לא כל כך טובה, היא לא כל כך אדפטיבית, והיא נמצאת הרבה אצל אנשים עם פסיכופתולוגיה. כמו, אז זה לא ש, כאילו, באופן אינטואיטיבי אולי היינו אומרים, אנשים שמגיבים ביתר, הם אנשים שאנחנו אומרים הם קבוצת הסיכון שלנו, וזה אולי נכון, אבל זה באותה מידה גם נכון לאנשים שמגיבים מעט בחסר. מידה, בחסר, בדיוק. מה שככל הנראה מנגנון שהוא עוז תקופת זמן שבה יותר מעניין לבחון את זה ויותר רלוונטי, זה אני אומר לך, תדעת מה? זה נגמר. הכל בסדר, אפשר להירגע, סיימת את המטלה. יותר מזה, מה שאמרתי מקודם להעמיד שצריך לעשות זה שוב, אז לפעמים אנחנו, תלוי באיזה מחקר, אבל אנחנו יכולים להגיד לנבדקים, אתה יודע מה? בעצם אתה לא צריך לעשות את זה שוב פעם. זה הטעות שלנו. הביצוע שלך היה בסדר גמור. לא צריך לעשות כלום. עכשיו מעניין אותי להסתכל על המוח שלך. כמה זמן לוקח לך לחזור להיות כמו שהיית לפני זה? האם אחרי 10 דקות אתה כבר באותו מצב? האם אחרי 15 דקות? האם יום אחרי? אנחנו גם יוצרים קשר עם אנשים יום אחרי. מה היכולת to bounce back? לחזור חזרה לאחר שהחוויה כבר הסתיימה ולהפגין את אותם מדדים מוחיים ופיזיולוגיים שהם המדדים שנכנסת איתם לסיטואציה הזאת.
אנחנו רואים בעצם, אתם רואים יותר נכון, בעצם שונות בין אנשים, אנשים חוזרים to recovery באיזושהי...
כן, שונות מאוד מאוד גדולה. אנחנו מסתכלים, אז אלה מחקרים למשל שנעשים בזמן שהנבדקים שעוברים בתוך MRI, אנחנו מסתכלים על פעילות מוחית, או הקישור, ברוב מקרים על קישוריות מוחית, ואנחנו רואים הבדלים מאוד מאוד גדולים, כולל אנשים שבעצם... למרות שהם יודעים שהחוויה הסתיימה, מבחינת הדפוסים של הקישוריות המוחית, הם עדיין ממשיכים להראות את אותם דפוסים כמו שהם הראו בזמן החוויה. ואלה בעצם הם האנשים שאני במיוחד הייתי מסתכל עליהם ומתענן, ואנחנו ממשיכים לעקוב אחריהם לאורך זמן. סתם, אתן לכם דוגמה אחרת, תחשבו שעכשיו, וזה גם מתקשר אולי ל-emotional regulation, כן? שוב, שזה לא בזמן האירוע עצמו, אלא האירוע אחרי, שעכשיו חווינו איזו חוויה שלילית, כלשהי, נכשלנו במבחן, או רבנו עם חבר או עם חברה, ועכשיו אנחנו נוסעים, חצי שעה אחרי זה אנחנו נוסעים באוטו בדרך הביתה. מה המצב הרגשי שלנו בזמן הנסיעה הביתה? עד כמה אנחנו מצליחים לעשות את אותה בקרה רגשית, ולהחזיר את עצמנו למצב הרגוע, והטיבי כמה זמן זה לוקח, ובאיזה אופן זה נעשה מבחינת האדפטיביות של זה, אלה הם מנגנונים שאנחנו מסתכלים עליהם כמנגנונים שמתווכים חוסן לעומת עמידות, וההשערה שלנו שבאמת חוסר יכולת או יכולת נמוכה יותר או שש, to recover, הוא בעצם מדד אולי יותר מדויק לפגיעות. גם במוח וגם מבחינה פיזיולוגית. אז זה MRI.
פשוט אמרת על הכישוריות במוח, אתה יכול לתת דוגמה לנניח משהו שראיתם בכישוריות הזאת? כאילו איך זה מתבטא?
כן, ודאי. אז תראי, יש לנו איזושהי ממשק קרוסטוק, אז מעבר של בין רשתות במוח שהם של דומיננטיות, יש רשתות שאולי קצת יותר דומיננטיות בזמן מנוחה, ורשתות שיותר דומיננטיות בזמן מאמץ קוגניטיבי, ויש רשתות, רשת שנקרא סליאנס, רשת מוחית שמערבת בעיקר אזורים לימביים, שהיא רשת שהיא דומיננטית בעיקר בזמן גירויים בולטים, או גירויים, עיבוד של גירויים משמעותיים בסביבה, והדומיננטיות של הרשת הזאת היא המוחית, היא באה על חשבון דומיננטיות של רשתות אחרות, כמו למשל רשתות קוגניטיביות יותר. מה שבין היתר גורם לכך שבמצב רגשי מעורער, יותר קשה לנו נגיד להתרכז, או לבצע מטלות קוגניטיביות, כי הקשב המוחי שלנו מופנה לטובת יותר דברים רגשיים, לטובת יותר עיבוד של גירויים שדורשים את הקשב הזה, כמו חוויית הסטרס למשל. ולכן קצת יותר קשה לנו אולי לבצע מטלות קוגניטיביות או להתרכז בקונסטרקטים קוגניטיביים.
זאת אומרת, בפועל, אנחנו מסתכלים, כשאתם מסתכלים על הקישוריות במוח, אתם רואים פחות פעילות באזורים קוגניטיביים שמפריעים כביכול לתהליך העיבוד, ודווקא יותר אקסטרה פעילות באזורים לימביים?
כן.
למשל.
כן, אני לא יודע, כן, אתה יודע, אם לדייק את זה, זה לא בדיוק פעילות, זה אלא בעצם עלייה של הקישוריות של הרשתות, זאת אומרת שחלקים יותר גדולים של המוח הם מסונכרנים עם הרשת שהיא הרשת הסליינט, הרשת הרגשית כביכול, וזה חלקים שבסיטואציות רגועות יותר היו יכולים להיות יותר מסונכרנים עם רשתות קוגניטיביות.
הרשת הרגשית צובעת את החוויה במובן הזה.
יפה, תיאור יותר נכון. היא מגייסת לתוכה נדלן גדול יותר מתוך המוח, לתוך העיבוד של החוויה הזאת. זאת כרגע החוויה הדומיננטית, וחלקים מסוימים של המוח שיכולים להיות מעורבים בעיבוד של כל מיני חוויות, כרגע מגויסים לתוך העיבוד של החוויה הזאת. הדבר הזה הוא דבר שאחרי שהסטרס כבר נגמר, אמור לדאוך חזרה ולחזור חזרה לדפוס המקורי שאיתו התחלנו את זה לפני חוויית הסטרס, של איזושהי רגיעה מסוימת של הסליינסי, וגם בהתקשר לשאלה שלך, אנחנו רואים שבאמת יש שונות מאוד גדולה בין אנשים, ביכולת באמת להוריד באופן יחסי את הסינכרון של אותה רשת סליינסי לעומת רשתות אחרות.
זאת אומרת שאם עכשיו היית בודק את המוח שלי, אחרי שאמרת לי 2043 פחות 17,
את עדיין לא אמרת לי כמה זה.
עמית אמר בשבילי. מה זה היה?
אנחנו ביחד. אל תתני לו להרע.
אנחנו ביחד.
יפה, אנחנו רזיליאנס.
האמת היא שעל זוגות עוד לא עשיתי את זה. זה יהיה מעניין לבדוק, יש פה את סימון שאני חושב שראיינתם, שמסתכלת על אמפתיה, זאת אומרת אני יכול להגיד לכם שאם נגיד תיתנו יד אחד לשני, אולי זה יקל עלייך להתמודד עם החוויה הזאת, שזה גם נושא שלם מעניין לפני עצמו.
אבל נניח שאני כרגע לבדי בסיטואציה הזאת, ואתה אומר אינבר, אתה לא מספיק טובה, אתה מבזבז את הזמן, מה הלוז, והיית בודק את המוח שלי, ועכשיו היית נותן לי לעשות איזושהי מטלה של זיכרון למשל, לבדוק איזה משהו, אז סביר להניח שבמטלה הזאת הייתי מתפקדת פחות טוב באיזה משהו של זיכרון, מאשר אם לא היית עושה לי את הדבר הזה לפני כן, ופשוט הייתי צריכה לעשות את המטלה ככה.
נכון, 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 בהחלט יש על זה המון המון מחקר. יש אלמנטים קוגנטיביים מאוד מסוימים שאולי משתפרים בעקבות הסטרס, אבל הרוב המכריע של היכולות הקוגנטיביות נפגעות, גם בזה יש שונות. בסדר, חשוב לזכור, יש שונות, זה לא בהכרח שאפשר להסיק אחד לאחד לגבייך, אבל בגדול כן, התשובה לזה היא כן, ולמשל משך הזמן שיקח לך לחזור לביצוע המקורי שלך הראשוני, הוא משהו שהיה מעניין אותי להסתכל עליו, בהקשר של רגישות לעומת פגיעות לסטרס.
שזה כבר משהו שאתה בודק?
כן, כן, זה משהו שאנחנו מסתכלים עליו, אז אני אגיד גם שוב, ה-MRI הוא כלי מאוד מאוד מרכזי מבחינתי, כי אני באמת מבחינת העניין המדעי מאוד מאוד מתעניין במנגנונים המוחיים, ה-MRI הוא כלי גם מאוד מאוד בעייתי.
כי הוא תנאי מעבדה?
כי הוא מאוד מאוד רחוק מהמציאות, הוא מאוד מאוד לא אקולוגי, לא טבעי, וגם אם אנחנו נחזור רגע לתחילת השיחה, הוא גם כלי מאוד מאוד יקר ומאוד מאוד לא נגיש. זאת אומרת, אם אני אצטרך בסוף יום אחד להיות מסוגל לזהות רגישות לסטרס על ידי סריקת MRI, זה כנראה לא יקרה. בסדר, זה לא יקרה, כי אנחנו לא נכניס עכשיו כל בן אדם מיד אחרי תאונת דרכים ל-MRI, או כל חייל, או כל אחד שעובר רוסטלס, זה לא הפיזיביליות, הישימות של זה היא לא באמת קיימת. ההבנה הזאת, התובנה הזאת, ביחד עם באמת התקדמויות טכנולוגיות מאוד מאוד גדולות, דוחפות אותנו במעבדה לחפש מדדים נוספים, פריפריאליים יותר, של מערכת העצבים, שאפשר לקמת אותם ולמדוד אותם לאורך זמן, בסביבה יותר טבעית של בן אדם, ושאם אנחנו נצליח להבין אותם ואת הדפוסים השונים, אולי גם יוכלו לאפשר לנו באמת התערבויות הרבה יותר נגישות לאוכלוסייה. ובכיוון הזה המדדים שאנחנו בעיקר מסתכלים עליהם הם מדדים באמת פיזיולוגיים של שינויים בדופק, של שינויים בנשימה, דפוסי נשימה, של שינויים בקצב לב, זאת אומרת לא רק עלייה וירידה של דופק, אלא ממש מרחק בזמן בין פעימה לפעימה. אני אגיד לכם למה הכוונה. דופק של 60 פעימות בדקה, 60 BPM, beats per minute. שני אנשים יכול להיות להם את אותו דופק בדיוק, אבל זה לא אומר שכל שנייה הייתה פעימה. זה אומר בממוצע על פני דקה היו 60 פעימות, אבל יש שונות מאוד מאוד גדולה בקצב הזה. יש אנשים, גם ביני לבין עצמי, בשעות אחרות של היום או בסיטואציות רגשיות שונות, יכול להיות לשונות, וגם בין אנשים שונים. זאת אומרת, יכול להיות שנגיד ל-30 שניות היה לי פעימה כל שנייה וחצי, ול-30 שניות היה לי פעימה כל חצי שנייה. כן? אז ביחד בדקה זה יצא 60 beats per minute, ויש הרבה ספרות שמדברת על האינטראקציה, הקשר בין המוח לבין הלב, הוא נושא שגם במעבדה אנחנו מאוד מאוד מתעניינים בו ומתעסקים בו, כל הקשר ההדדי, הדו-כיווני בין הלב לבין המוח, הרגולציה הדו-כיוונית, האינפוטים שנכנסים מהמוח נושבים על הקצב, והאינפוטים שמגיעים מהלב חזרה למוח, ואלה הם דברים שאנחנו יכולים היום למדוד.
אני חושב שמה שאמרת מקודם, הוא מספיק חשוב כי הוא בדיוק מראה על איזה צורך אתה עונה ואתם עונים במעבדה. זאת אומרת, למה מאוד חשוב לזהות מדדים אובייקטיביים בשביל לייצר את ההבחנה הזאת. וזה נראה לי הלב ליבו של המחקר והחיבור שלו מאיזה משהו שקורה בתוך MRI שאתה אומר, גם אם הוא קורה בתנאי מעבדה, אבל עונה על צורך ממשי כדי להביא ולהבחן מישהו לא ב-MRI, בקרב או בתאונה שמישהו עובר או שכל אחד עובר, אנחנו לא נוכל לעשות את זה בפועל, ואנחנו כן צריכים. אנחנו כן צריכים לבוא ולהבחן ולזהות באופן מוקדם יותר.
נכון, בפועל. ואין לי ספק שלשם זה הולך. זאת אומרת, באמת זה הרבה נשען על התקדמות טכנולוגיות, על היכולת שלנו למדוד. אז שוב, צריך לקחת בחשבון שהמדדים הם מדדים פריפריאליים. כן, הם מדדים של, למשל, של דופק, או מדדים אנדוקרינים, מדדים של הזעה, אפשר למדוד אותם, אנדוקרינים זה הורמונליים, כן, של שינויים הורמונליים, או של הזעה באור, אלה הם כולם מדדים פריפריאליים, ולכן הם מדדים לא מאוד מאוד ספציפיים, זאת אומרת שהרבה מאוד חוויות רגשיות שונות, יכולות בסופו של דבר להיקרה באותו אופן במדדים הפריפריאליים האלה, לכן זה לא, זה דורש עוד עבודה, וטוב שכך, שוב, כמו שאמרנו מקודם, כי זה משאיר אותנו עסוקים, אבל זה לגמרי הכיוון, ואני חושב שיש היום כבר מתחילות להיות מחשבות על התערבויות כאלה, של בעצם היכולת לזהות איזה שהם דפוסים, מה זה ביו-פידבק? כן, ביו-פידבק זה בעצם, כיום זה נעשה בעיקר על דופק, אבל לא רק, שמראים לבן אדם את הדופק שלו עצמו, ובעצם מבקשים מאנשים לעשות לזה מניפולציה. וזה די פשוט. רוב האנשים יכולים לעשות את זה בצורה די טובה. השאלה שעדיין לא לגמרי ברורה, והיא השאלה שאנחנו בין היתר מתעסקים בה, היא מהו הטארגט? למה אנחנו רוצים להגיע? בסדר, אני יודע לעשות עכשיו מניפולציה, ככה שאני אוכל לשנות את הדופק שלי עצמי. אבל לאן אני רוצה להגיע? מה זה אומר דופק של חסינות, של עמידות? מי הוא האדם שצריך לקבל את הביו-פידבק הזה? האם זה מתאים לכולם? כנראה שלא. יותר מזה, האם כולם צריכים לקבל את אותו טארגט? גם כנראה שלא. כן? כל אחד צריך להתאים לו את יכולת את ההתערבות האישית שלו בהתאם לדרישות שלו ובהתאם להבנה שלנו של מהי עמידות עבור אותו אדם. ופה בעצם זה השלב שבו אנחנו נמצאים כרגע, זה המקומות שאנחנו כרגע מנסים להתעמק בהם. הכל בסוף בסוף חוזר לעניין של השונות, של ההבדלים בינינו כבני אדם, באופן שבו אנחנו תופסים את החוויה, וגם שונות בכלי שאנחנו צריכים לקבל כדי לתפוס בצורה בריאה יותר ונכונה יותר את החוויה.
היינו יכולים להמשיך המון, יש לנו עוד כל כך הרבה שאלות.
ואני כבר אגיד שאולי אפילו נשאל אותך במייל, ויש לנו אחלה ניוזלטר, אנחנו גם נזכיר אותו בסוף, ואני חושבת שאם יעלו לנו ככה, לנו או למאזינים עוד כמה שאלות, אז יכול להיות שנשאל אותם ונפרסם אותם גם אחר כך את התשובות אליהן, בלי נדר, במסגרת מה שאנחנו יכולים לענות עליו במחקר ופסיכולוגיה. ורגע לפני שנסיים,
שאלת בונוס,
כדי להסביר על חוקי הפורמט עוד לפני שאנחנו מתחילים, תמיד אנחנו שואלים בסוף השיחה את האורחים שלנו שאלה אחת שיש בה רק שתי אופציות בחירה ואי אפשר לברוח ממנה.
אוקיי.
סטרס. והשאלה שלנו היום היא, מה אתם מעדיפים ומה אתה תעדיף רואי? להיות משוגר 100 שנים לעתיד או לעבר? וזו שאלה לא פשוטה.
שאלה לא פשוטה? להיות משוגר 100 שנים לעתיד או לעבר? ברור שלעתיד.
לעתיד?
כן.
למה לעתיד?
נראה לי הרבה יותר מסקרן לראות מה יהיה. מה יש בה, כאילו מה היה לפני 100 שנה? אנשים לא צחצחו שיניים.
לפני 100 שנה אנשים עוד לא
צריכים לצחוק שיניים? מה יש לנו לחפש כאילו מלפני 100 שנה?
נראה לי אנשים מחפשים זיכרונות, אולי זמנים פשוטים יותר, הקלישאות אומרות.
לא נשמע לי שהיה פשוט יותר לפני 100 שנה, נשמע לי שהיה הרבה יותר מורכב לפני 100 שנה.
נכון, אולי כמו שיש לנו תמיד בחוויות, אנחנו מסתכלים על חוויות אחורה כמוצלחות יותר, גם אם הן היו קשות יותר.
היית אומר לי לפני 10 שנים, הייתי אומר וואלה,
יש על מה לדבר.
כן, הייתי עוד
10 שנים לעבר, היית חוזר 10 שנים לעבר או 10 שנים לעתיד?
תראי, זו שאלה כאילו היפותטית מאוד מאוד מעניינת, אבל אני יש לי ילדים. אז כאילו מה באיזה קונסטלציה משפחתית אני, אם אני חוזר 10 שנים אחורה, זה לא כל כך מציאותי, אבל 100 שנים קדימה הייתי הולך בכיף, לא לתמיד, אבל לשבוע, לראות מה קורה, לנסוע קצת במכוניות אוטומטיות, בחלליות אוטומטיות, לא יודע, אולי לקפוץ לירח לאיזה וויקנד.
אמן. אמן שיהיה קודם כל 100 שנים.
שיהיה, קודם כל שיהיה 100 שנים קדימה. שאני לא יראה שאני לבד. כן, לגמרי.
מה איתך?
שאלה מאתגרת, דווקא בגלל שאני אומרת...
לי זה נראה אובייס.
לא, אני אומרת אם זה לשבוע. שתי האופציות על הפנים. אני
אתחיל. 100 שנים קדימה?
שתי האופציות על הפנים מבחינתי, אני אוהבת לחיות כאן ועכשיו. זה נשמע מאוד...
רגע, זה two-way, או שזה one. כאילו, יש גם חזור או שאני תקוע?
זה לא היה חלק מהשאלה, אבל עכשיו אנחנו יכולים...
תת סעיף...
זה תקוע. הייתי אומר שזה, כאילו שזה תהיה בחירה יותר קשה.
אני אגיד ש-anyway, גם אם אני נשארת תקועה וגם אם זה לשבוע ואני חוזרת, אם זה לשבוע ואני חוזרת, אולי אפילו לעבר. ודווקא לא לעתיד. לא בא לי לדעת מה יקרה עוד 100 שנים, ואז
מה זה משנה? במילא כבר לא תהיי שם, זה לא בעוד שבוע.
לא יודעת, זה נראה לי, לך תדע, אבל אם עוד 100 שנים אפוקליפסה, איזה תחושה מבאסת זאת לחיות בידיעה שעוד כמה שנים מלחמת עולם, ולי אין איך להתכונן לזה, זה קצת חוסר אונים, אז דווקא הייתי כזה מנסה אולי לחזור לעבר טיול כזה שבוע, לראות איך חיו וזה, דווקא זה מגניב, תרבות אחרת, אני נורא אוהבת כזה וייב של תרבויות אחרות.
מה זה לפני 100 שנה? זה מלחמת העולם הראשונה, כאילו, מה?
עוד לא. נכון, בעצם.
מה? תוך כדי.
מה יש לנו לחפש שם?
אמצע. אז הייתי לך במקום שלא הייתה במלחמה. סתם, זה שאלה, זה באמת שאלה. אבל לא, אני עדיין דובקת בזה. אני אומרת, אם כבר, אז לעבר.
וואלה.
כן. אבל אם אני תקועה, אז לעתיד.
אם את תקועה, אז לעתיד?
אם אני תקועה לעתיד, אבל אם זה לשבוע, אז לעבר.
כן, כאילו, יש פה איזה משהו של, אם אני נוסע לעתיד, אז אני, יש לי הרבה סקרנות, יש לי חוויות חדשות, אני צריך לגלות הרבה דברים מחדש. וכשאני נוסע לעבר, חסרים לי הרבה דברים שקיימים כחלק משגרת החיים שלי. האינטרנט הוא לא כמו...
אינטרנט, דבר איתך על מברשת שיניים.
מברשת שיניים.
מתי מצאנו
את השיניים? מים חמים? לא יודע.
אני הייתי אומר גם לעתיד. כאילו מהסיבה של למה לעבר, לא. הדברים כביכול תמיד נראים פשוטים יותר, שהיה לנו פחות את כל הטכנולוגיה, הדברים, הקדמה שהביאה, אבל זה לא אומר שהיה לנו פשוט יותר, כמו שאתה אמרת.
קל יותר, לא.
קל יותר, כן. אז לעתיד, ונשאיר את ההחלטה למאזינים שלנו שיענו על
הסקר. לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה, רועי, שהיית איתנו, ותודה גם, תודה למאזינים ולמאזינות שהקשבתם איתנו לפרק ולמדתם איתנו יותר על הנושא הזה של סטרס ושל חוסן. ואם עלו לכם שאלות תוך כדי, אז כבר הזכרנו את זה קצת קודם, אבל אתם ממש מוזמנים לשלוח לנו בקבוצת הפייסבוק, יש לנו גם אינסטגרם, יש לנו אתר, יש הרבה דרכים להשיג אותנו, אז אפשר לפנות אלינו שם
ולהירשם לניוזלטר.
גם
השבוע יצא פרק, יצא בעצם. עכשיו אני מבין שאני צריך לדבר אחורה. מעתיד. מ10 שניות קדימה. אז אפשר להירשם לניוזלטר וגם לקבל תוכן שלא כולכם שמעתם. טה-טה-טה-טה.
לגמרי. ואפשר לשמוע אותנו איפה שאתם שומעים אותנו כרגע, אבל בנוסף לזה יש לנו אתר. אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, באנקור, בעוד כל מיני אפליקציות. ועד הפעם הבאה אנחנו מציעים לכם קצת להסתכל פנימה ולנסות להבין איך אנחנו מתמודדים בכל מיני מצבים של סטרס בחיים שלנו, ואולי מה אנחנו יכולים לעשות כדי לבסס את הרגשות שלנו, להתמודד עם זה בעתיד בצורה טובה יותר ואדפטיבית יותר. וזהו, משתמע בקרוב.